טוב, שלום וברכה. אנחנו נדבר היום על יום העצמאות. ננסה להבין בשביל מה אנחנו צריכים מדינת ישראל. נתחיל משאלה כללית, מהעולם כולו. למה אנשים בכלל מתארגנים לתוך המדינה? נגיד, תארו לעצמכם איזו משפחה אחת בצרפת, אוקראינה, כל מקום שזה כמין מקום שומם ובודד. ויש שם משפחה מורחבת, גדולה, שם כמה עשרות אנשים, חמולה כזאת, שיש להם משק בית, יש להם פרות, כמה חיטה מסביב, עצים, כל מה שצריך. והם חיים ככה בחקלאות כזאת, אחד עם השני, ומסתדרים טוב. יכולים להסתדר ככה בלי שום, בלי אף אחד בעולם. לבד. הנה פתאום מגיע למישהו ככה לסוס, דואר, ואומר, תקשיבו, אנחנו עומדים להקים מדינה, עכשיו אנחנו נקרא צרפת, אנחנו עכשיו נקרא אוקראינה. אתם רוצים? כן, למה לא? שיהיה. אבל אתם תצטרכו לתת כל חודש 10 קילו חיטה, 5 קילו גבינות, 15 קילו בשר, כבש, שתי תרנגולים, 18 ביצים. לא. למה? למה שאני אתן? למה שאני אתן להם? מה? כן, לא. מה אתם חושבים? האדם הזה, הוא ירצה שתהיה מדינה? אז למה אנשים המציאו את הדבר המוזר הזה שנקרא מדינה? בשביל מה הם מתארגנים למדינה? מה רע להם? למה שהם לא המשיכו לחיות במשך בית משלהם, עם כל הכבשים, עם כל ה... כאילו, בשביל מה הם צריכים מדינה? כן, מה אתה אומר? הוא רוצה שייכות, אתה חושב שהוא בשביל שייכות ייתן 18 ביצים?
מין חוזה, ביטחון.
אבל מה הוא צריך ביטחון? בשביל מה הוא צריך את זה? מה, למה לא? ומה, ולא מצליח, אז פתאום מדינה תבוא ותחיל לחלק לך תרנגולים בחינם? רק שנייה, מה אתה אומר? בדיוק, נכון.
זה רק סיבה אחת.
ומה עוד סיבה?
הסיבה השנייה שמי שבא ומצב אותה, הוא לא שואל אותך אם אתה מקבל את זה או לא. הוא מחליט. הוא מתחיל את זה, אולי אתה גם לא תקבל שום דבר. אולי זה אי בודר, שאין לך, הוא הבין מבחוץ. רק מישהו אחד משתלב את כולם, הוא מקבל את זה, הוא קורא לזה מדינה. יש לי שיטות. שיטה אחת בגלל אילוצים קיצוניים, בגלל אילוצים פנימיים.
כן. טוב, אפשר להגיד ככה, העיקרון הוא זה שאף אחד לא רוצה מדינה. מה שמאפיין, מה שמשותף לשתי שיטות שדיברת, אף אחד לא רוצה מדינה. למה בכל אופן עושים מדינה? כי זה הכרח, כי יש אותו משק בית 2 קילומטר קדימה, ואצלו יש לא 10 ילדים, אלא 15 בנים, והם חזקים, והם אלימים, והם יבואו אליך הביתה, והם ייקחו ממך את הפרה, ויאנסו לך את הבנות שלך, וישחיתו לך את התרנגולים, והכל הכל, ואתה תישאר בלי כלום. לכן אנשים בלית ברירה מתארגנים לתוך מדינות. אבל הם לא רוצים מדינה, אף אחד לא רוצה מדינה, למה שיהיה לי? כשיש מדינה, אז ישלחו משטרה, יש פה צבא, יבואו פה שופטים, הם יגידו נו, הם ישימו אותו בכלא, הוא יפחד לבוא אליך, או בסדר, אבל באידיאל, אף אחד לא רוצה מדינה, כן. הוא ייתן חינוך, למה אני צריך שמישהו עכשיו ילמד את ילדיי, מישהו שאני צריך לסמוך עליו? מה עוד פעם, שם?
הוא חקלאי, עובד בבוקר הדרך, שאתה כבר...
אבל הבן שלו, הוא מלמד את הילדים שלו. מה?
הוא בן 12.
לא, אז אני אומר, בחמולה המפותחת, אז יש שם גם רופא משל עצמם, וגם מורה משל עצמם, ורק שנייה. ואני גם לא יודע אם באמת עכשיו בשביל שמישהו שיעשה את הדבר כזה, אני מוכן לשלוח ילדים שלי לצבא ולסכן את עצמי וכל זה. למה?
כל ארגון חברתי, ברגע כזו או אחרת, יש לו כבר סממנים של דברים שמאפיינים אותו, הוא גם שומר על הביטחון דרך כלל, גם הכלכלי, גם
הביטחון. בסדר, אז אני עכשיו מדבר על מדינה. מי צריך מדינה?
כל אחד צריך מדינה. לפי אנשים בודדים שלא צריכים מדינה, אבל כל אחד צריך מדינה.
אז לכן שאלתי, למה? בשביל מה?
יש מדינה, אמרת, יש תרבות, יש מדינה.
נו זה מה שאני אמרתי, שהמדינה זה דבר... עוד שנייה, בסדר, עוד דרך אחת. בקיצור, מה שעכשיו אמרתי, זה דבר שהוא מקובל וידוע בכל העולם. כל הוגי דעות שעסקו בתורת המדינה, אומרים את זה בצורה חד משמעית. בין שזה מדובר על תומאס הובס, שכותב את זה בספר לוויתן, לפני 400 שנה הוא כתב את הגישה שלו. בין שזה מדובר על ג'ון לוק לפני 300 שנה, בין שזה מדובר על ז'אן ז'אק רוסו, כולם חוזרים ואומרים את העיקרון הזה שמדינה היא הכרח, היא לא אידיאל. ואם היה אפשר להסתדר בלי מדינה, עדיף. זאת הגישה של תורת המדינה היום. ההתפתחות המדינית, זאת אומרת, תורת ההתפתחות המדינית בעולם, כולם, זאת הנחת יסוד. אף אחד לא חושב שיש אידיאל בהקמת המדינה. עד כדי כך שמה שאתה אמרת, שיבואו אליך בכוח ישתלטו אליך, וזה, אז לכן הוא קרא את הספר לוויתן, תומאס הובס קרא את זה לוויתן, כי בעצם לוויתן זה מפלצת. הוא רצה להגיד, שהמדינה היא המפלצת. לא רוצים אותה. ככה זה בכל העולם, כרגיל חוץ ממעם ישראל. בעם ישראל מדינה היא אידיאל כשלעצמו. לכן כאשר קדוש ברוך הוא נגלה ליהודי הראשון, הוא מודיע לו שעליו להקים עם. כן? זאת אומרת, אתה צריך להיות יעשך לגוי גדול. וכשקדוש ברוך הוא נגלה לעם הזה, בסופו של דבר, בהר סיני, כן? והוא אומר, סוף סוף יש עם הזה, אחרי שאברהם אבינו השלים את משימתו, אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם תהיו לי, אתם תקימו ממלכה קדושה. ממלכה, מדינה. ממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת המטרה. לא בהכרח, לא כהכרח, לא בלית ברירה, אלא מתוך אידיאל. ואנחנו ננסה היום להבין מהו האידיאל. למה אצלנו זה מדינה היא לא הכרח, כמו בכל העולם, אלא דווקא, אלא אידיאל. כן, בגלל זה, בגלל הדבר הזה. זאת אומרת, כולם רצו צביון לאומי של עצמם, וזה היה, אם היה אפשר להגיע לצביון הזה בלי מדינה, היו מעדיפים, בלי מדינה. מדינה זה בדרך כלל דבר שלוקח. כן, בבקשה. כן, כן, נכון. אנחנו עכשיו מדברים מה התורה רוצה מעם ישראל, מעולם, מעם ישראל. למה התורה דורשת מאיתנו להקים מדינה? למה התורה לא מכוונת אלינו בתור נשמות? כמו כל דתות אחרות שבעולם. אתם יודעים, כל דתות בעולם הם בעצם פונים לאנשים ואומרים, אנחנו יכולים, או אני, הדת שלכם, אני יכול לזכך את הנפש שלך. אני אתקן אותך, אני אעזור לך. אתה עכשיו אדם שעושה שטויות, אם אתה תלך בדרך שלי, אז אתה תגיע לגן עדן, או אלוהים יעזור לך, הוא ייתן לך כל מיני... זאת אומרת, כדאי לך להיות בדת שלנו, בודהיסטי, מוסלמי, נוצרי, כל הדתות, כן? כדאי לך להיות בדת שלנו, כי יהיה לך טוב מזה, בעולם הזה, או בעולם הבא, או בשניהם. זאת בעצם אמירה של כל הדתות. חוץ מיהדות. יהדות לא פונה לאדם פרטי. אנחנו לא רוצים להציל את הנשמה שלך. יהדות פונה אלינו בתור כלל. והכלל הזה הוא מתגלה על ידי פרטים, ולכן גם כל פרט צריך לזכך את עצמו, לתקן את עצמו, להיות טוב, להתקדם, להיות... אבל פנייה פה ל... כלל, לאומה, לא ליחידים. לכן, מי שקיבל את התורה, זה עם ישראל. לא משה קיבל תורה. נכון שכתוב ככה בפרקי אבות, אבל יש לזה הסבר. הוא קיבל כנציג של עם. 60 ריבו, כן? שקול משה כ-60 ריבו, כנציג, כן? שמישהו. אבל הוא לא קיבל באופן אישי. וכשעם נופל, משה מאבד את כל הכוח שלו. עם חותם, משה מאבד את כוח הנבואה שלו באמת, המתאימה לדרגתו. זאת אומרת, אנחנו קודם כל עם. עכשיו צריכים לעשות להבין למה, מה זה כל כך חשוב שיהיה עם? למה צריכה להיות ממלכה? מה אנחנו בעצם עושים? מה המטרה? בשביל זה אנחנו צריכים לחשוב על עצמנו, מי זה אנחנו. אנחנו, כל אדם נורמלי כשהוא חושב על עצמו, אז הוא יודע שיש בו הרבה בחינות של האישיות. והבחינות הללו הם הרבה פעמים מנוגדים זה לזה. אדם יכול להיות קצין בצבא, ואבא טוב, ולהיות תלמיד ישיבה, בו בזמן, ולהיות ספורטאי, ולעשות תואר באוניברסיטה באותו זמן, ועוד ועוד כל מיני דברים אחרים. אם אנחנו נשאל אנשים שנמצאים עם האדם הזה, וננסה שהם יספרו לנו מי הוא, שהם יתארו אותו, אתם תראו שהם מדברים על אנשים אחרים. אנשים שונים. חיילים שלו בצבא יגידו שהוא קפדן וקשוח וילדים שלו יגידו שהוא רך וטוב, הוא משחק איתם, והם רוכבים לו על הגב, והוא מפנק אותם כל הזמן, והוא כל זה חמוד. אמא שלו יגיד שהוא מותק, ואשתו יגיד, תגיד שהוא צריך לחזור בתשובה. כל מיני אנשים שאנחנו נמצאים בכל מיני מסגרות, יגידו הפוך על, אותו אחת. מה זה אומר? זה אומר שאדם הוא לא משהו אחד. אדם הוא... יש לו הרבה בחינות של אישיות. עכשיו, תארו לעצמכם את הבחינות הללו של אישיות שהם הם גם פרוסים בזמן. אני חושב שפעם דיברנו על הנושא הזה, אבל זה דוגמה טובה, אולי אני אצייר לכם כאן משהו, לא יודע אם זה עובד, כן, עובד, מצוין. רגע, בסדר, עד כאן, נגיד, כן, זה ציר זמן. חיים של בן אדם מגיל 0 עד גיל 120, בסדר? בציר הזה יש הרבה שנים. פה אני בין 5, 10, 15, 25 וכו', כן? עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם, מה דעתכם? באיזה גיל אנחנו, הכי אנחנו, איזה גיל בתוך חיים שלנו מבטא את עצמנו בצורה הכי נכונה?
50.
יש מישהו שחושב אחרת? מה?
120.
הכל ביחד. 5-0. עד 10. 5-10. אתם מבינים? כל גיל שאנחנו לא נגיד, זה יהיה רק חלק, נכון? לא ייתכן שמהות שלך גיל 5-10 או 50, אתה לא כולל בתוכך את 5-10. ו-120 אתה כבר מפורק ואתה בקושי זה כל מה מחפש, איפה שמתי את השיניים שלי? איפה זה, זה? תביא לי כוס, איפה השיניים? כן? וזה אני, אחי אני? כל גיל הוא לא נכון. אף גיל, כן, אז נכון. אבל אם אנחנו מסתכלים על כולם ביחד, אז אנחנו נראה שכן, אני בעצם פרוס בזמן. אני לא אירוע. אני לא... אם אנחנו ניקח, נגיד, איזשהו גיל היפותטי, שזהו, זה הגיל הזה. אם אני אגיד שזה זה אני, אז אני אוטומטית מאבד כל שאר המימדים שלי, כל שאר הפרצופים שלי. אלא אדם הוא לא אירוע, אלא תהליך. הוא לא מצב. כן, הוא לא מצב, אלא הוא תהליך. הכל ביחד. גם זה, אני לא חושב שאנחנו מתחילים מגיל אפס. אנחנו באמת הולכים מאין סוף לאין סוף. אנחנו לא נגמר שם. אבל בשביל זה צריכה אמונה. אני עכשיו מדבר במונחים מטריאליסטיים, רציונליים בלבד. כל אדם מבין שאף קטע מחייו איננו ממצא אותו כפי שהוא. שום קטע. אלא הכל ביחד. אבל אז, אם אנחנו מבינים, אז זה אומר שכל מי שעכשיו קולט אותי, כל מי שעכשיו יושב כאן, הוא לא הוא. זאת אומרת, אם אתה תהליך, אז זה אומר שבקטע הזה, שזה אתם עכשיו פה בכיתה, זה לא אתם. מי שיושב פה בכיתה עכשיו, ברגע הזה, זה אחד המימדים שלכם. אחד האספקטים, אחד הבחינות, הופעות, גוונים של האישיות שלכם. אבל האישיות שלכם היא לא פה. כל אחד הוא פרוס. ועכשיו הוא מופיע בפן מסוים, בקטע מסוים, באחד הבחינות של האישיות הזאת. זאת אומרת, אתה עכשיו פה שיושב, זה לא אתה. שנייה אחת. אבל מה שעכשיו אני אומר, זה מעורר התנגדות פנימית שלכם, כי יש לכם תחושה תעני של עצמכם. כל אחד יש לו, אבל מה זאת אומרת? אבל אני זה אני, מה אתה מדבר? אני. למה יש לנו תחושת העני כל כך? זה בגלל שאנחנו, יש לנו מעין אשליה. אנחנו חיים בדיסוננס, באי התאמה, בין מה שקורה באמת ומה שאנחנו קולטים. אנחנו קולטים שהשמש שוקעת, אבל אנחנו מבינים שזה לא נכון. יש אי התאמה בין מה שאני קולט ומה שאני מבין. אותו דבר יש לנו עכשיו אילוזיה, אשליה, שאני זה אני. איך אני יודע שזאת אשליה? כי לפני 5 שנים אצלכם הייתה אותה אשליה, כשהייתם שונים. ולפני 5 שנים, חלק מכם אני גם מכיר לפני 5 שנים, אתם הייתם מאוד שונים. ולפני 20 שנה, תארו לעצמכם לפני 20 שנה את התמונה שלכם עכשיו, פה, בכיתה הזאת. לפני 20 שנה, תסתכלו עליה, מה אתם תעשו? תצחקו, נכון? תגידו, לא, לא יכול להיות, אני יושב בישיבה, מה אתה? במכון, בישיבה, במכון, אני עכשיו, יש לי פה פרויקט. אני עכשיו צריך לסיים את זה, אני עכשיו, כן, זאת אומרת, אבל אז, לפני 20 שנה, כשאתם הייתם מאוד 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 שונים ממה שאתם כעת, הייתה לכם אז תחושת האני מאוד חזקה. הייתה אז הבנה שזה אני, ופתאום עכשיו אתה מבין שאתה מאוד מאוד שונה, וגם זה אתה אומר אני. אז איך זה יכול להיות שעל 2 שונים כל כך? אחת עם מגיל באוזן ואחת עם זה שאתה עכשיו עם זקן גדול. איך זה פתאום אתה קורא לתו, אותו אני? מה זה עושה את אותו אני? זה הגנים שלכם? הרי אתם אישיות השתנתה. אבל יש תחושה. ואם אישיות היא כל כך שונה, אבל תחושה נשאת, אנחנו מבינים בשכל שהתחושה הזאת היא אשליה. היא לא באמת. זאת אשליה. למה יש לנו אשליה כזאת? יש לזה סיבות וכו' וכו'. ואנחנו צריכים פעם לדבר על זה, אולי פעם אפילו דיברנו. למה? יש לנו תפקיד, כל אחד צריך לעשות את זה, ולכן אנחנו, יש תחושה של אני הנוכחי. אבל בשכל, כמו שאתם מבינים שהשמש לא שוקעת, ככה אתם רואים שאופק לא שם, אין שם שום אופק, אין שם שום פס, הייתי שם, כבר נסעתי, הגעתי פעם עד האופק, לא היה, גיליתי את זה. כמו שיש תחושה הזאת של יש אופק ואתה מבין שזה לא נכון, אז ככה יש לנו תחושה של אני, אבל אתה בשכל מבין שאתה זה כלל. אתה פרוס. אתה לא נגמר כאן. כן, רמי, רצית להגיד משהו? כן, זו שאלה טובה. אולי אנחנו צריכים לעצור כאן עוד מעט שיעור שלם, כן, עוד מעט מבזק, שיעור נגמר. אבל בקצרה אני אגיד לך, אדם, כל מה שאנחנו יודעים, סתם, זה ההסתכלות, כאילו, הבנה, מה שנקרא בפילוסופיה, יש מונח כזה, אפיסטימולוגיה, זה צורת החשיבה. צורת החשיבה שלנו, כל מה שאנחנו יודעים, יודעים רק על ידי השוואה. שום ידיעה בעולם לא קיימת כשלעצמה, תמיד עם השוואה. לכן אנחנו צריכים להשוות. אבל אנחנו צריכים לעצור כאן, ובעזרת השם נמשיך פעם הבאה.